אנחנו נעיין בסיפור של הקרב בגבעון, שזה היה בעצם המלחמה השלישית של יהושע. המלחמה הראשונה הייתה ביריחו, אחר כך בעי, ואז קורה משהו מאוד מעניין, שזה הסיפור של הגבעונים. הגבעונים באו ועשו טריק כזה, וביקשו לכלות ברית עם בני ישראל, בסוף יהושע הסכים, ואז התגלה שהם בעצם אחד משיבת עמי כנען, אבל השבועה זה שבועה, וצריך לכבד אותה. אני צריכה לעמוד פה. אם יש לכם, אם אתם לא מבינים משהו שאני אומרת, אז בבקשה לעצור אותי, כי אני לא כל כך יודעת את ה... אם אתם ישראלים או אתם מבינים את הכל או... אוקיי, אז וגם העברית שלי היא מאוד ישראלית, אז אני משתמשת בסלנג ודברים כאלה, אז בבקשה לעצור אותי. אוקיי, הסיפור של הקרב בגבעון לדעתי מעלה כמה שאלות קשות לגבי מה זה נס, באיזה סוג נס אולי קרה שם. אולי קצת לפני כן, קצת הקדמה לגבי נס. אנחנו יודעים שעם ישראל נהנה מכמה וכמה ניסים, בעיקר במצרים, זאת אומרת מול המצרים, קריאת ים סוף, ובתקופת המדבר אולי יש כאלה שטוענים שהנס הכי גדול הוא הנס של המן, כי זה לא חד פעמי, אלא זה נס שמתרחש לאורך 40 שנה, שאין דבר כזה. אין עוד נס שמתרחש לאורך זמן. בדרך כלל הניסים במקרא הם מאוד מאוד ספורדיים, הם ככה באים והולכים ולא נמשכים, וזה אולי בין היחידים שמתמשך. אבל אני חושבת שזה כן נכון לשים לב איך התורה, לפחות במקום אחד, מתאר מה זה לחיות על פי הנס. ואני אבקש מכם לפתוח לספר דברים פרק ח'. יש לכם תנכים? בינתיים אתה יכול לקחת חומש אם יש שם, אבל אחר כך צריך נח, אז אין מנוס. אוקיי, אז אני אקרא פרק ח' פסוק א'. כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרון לעשות, למען תחיון ורביתם ובתם ולשתם את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם. טוב, עכשיו לענייננו. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אדוני אלוהיך זה 40 שנה במדבר, למען ענותך, לנסותך, לדעת את אשר בלבבך, התשמור מצוותיו אם לא. ויענך, וירעיבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידון אבותיך, למען הודיעך, זה פרק ח', כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. שמלתך לא הובלת מעליך ורגלך לא בצקה, זה 40 שנה. איך התורה במקום הזה לפחות מתארת את החיים עם המן? איך אתם, איזה רושם נוצר פה לגבי התקופה הזאת? ויענך, וירעיבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת.
השאלה אם ויענך וירעיבך, זה שלב שקודם לויאכילך את המן?
אוקיי, זאת אפשרות אחת. אני חושבת שיש גם אפשרות שנייה, וגם כי כתוב בפניכם לנען ענותך, לנסותך, אז המילה לענות כבר מופיעה בפסוק הקודם. זה אומר לדעתי מה אתה חושב?
שכנראה שהיה קושי לאכול את המן, זאת אומרת, היה משהו לאכול, אבל עדיין הם היו רעבים.
נכון.
זה
ואולי יש אפילו פסוק בתורה שמאשר את זה, כשהעם מדבר על המן בשנת ה-40, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. זאת אומרת, זה לחם, אבל זה לחם, it's subsistence. We can subsist, אבל זה לא אוכל שמסביע אותך. ולכן כל החיים במדבר הם אמנם חיים מעל הטבע, וגם הבגדים נשארים, וגם יש לך נעליים שמחזיקים מעמד, אבל עדיין לחיות בתוך הנס, בוא נגיד, הוא לא תמיד גרויס גליק, כן? זה לא תמיד הדבר הכי נעים ונחמד. אתה יכול לחיות ככה, אבל יש משהו שקשה. הוא קשה במציאות הזאת. ולכן, כשעם ישראל בא לארץ ישראל, כאן בהמשך הפרק מתארים את ארץ ישראל כמקום, בפסוק זין, כי אדוני אלוהיך מביאך לארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ שם ודבש, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם. לעומת המדבר ששם אכלת במסכנות, בקושי, בעוני, בארץ ישראל יהיה לך שפע. אז נראה לי שהתורה כאן מציבה את החיים והמדבר כאנטיתזה לחיים בארץ ישראל. בארץ ישראל אמנם אתה חי על פי הטבע, אבל יש שפע, יש סובע, יש גיוון גם, נכון? יש הרבה דברים. מה היה לך במדבר? סך הכל מן, מן, מן ועוד מן. וכאן יש לך את כל האפשרויות האלה. ובאמת הנציב בפירושו ספר במדבר אומר שספר במדבר מתאר את המעבר בין חיים על פי הנס לחיים על פי הטבע, שהשיא של החיים האלה כמובן יהיו בארץ כשהם יכבשו את הארץ. אז אנחנו רואים, יש הטוענים שבאמת בספר יהושע אמנם יש ניסים, אבל הניסים האלה הם קצת בדרגה יותר נמוכה ממה שהיינו רגילים אליהם, נגיד, למשל, רק אתן לכם דוגמה אחת, אז ניכנס לסיפור שלנו, קריאת הירדן, אוקיי? הסיפור של קריאת הירדן מאוד מאוד דומה לסיפור של קריאת ים סוף. ובכל זאת אפשר לבחון בכמה נקודות שקריאת הירדן היא יותר, היא פחות ניסית, מהבחינה הזאת שבני אדם יותר מעורבים, למשל, מתי המים נבקעים בירדן? כאשר הכהנים נכנסים לתוך הירדן והרגליים שלהם נוגעות בקרקע של הירדן, ואז הירדן נבקע. בעצם אפילו לא שניים, כי כתוב נד אחד לעומת שתי חומות בקריאת ים סוף. עכשיו, לנו בוודאי זה נשמע ניסי, אין ספק, אבל עדיין יש כאן איזושהי מגמה. המגמה היא, לפי הרבה מפרשים, לרדת בניסיות, בארטיביות של התופעות בארץ כנען, בארץ ישראל. ואז אנחנו מגיעים לסיפור שלנו, סיפור בפרק י' של הקרב בגבעון או בסביבות גבעון. אני חושבת שאנחנו צריכים לשאול לעצמנו כמה שאלות לגבי הניסים המתרחשים בסיפור שלנו. אז בואו נפתח את יהושע פרק י'. אוקיי, בתחילת הפרק, מה שקורה זה שהעמים, חמשת מלכי הדרום, אנחנו קוראים להם, שומעים שיהושע לכד את העי, ושאנשי גבעון עשו שלום עם ישראל, והם מחליטים שהם רוצים לתקוף את הגבעונים. הם לא רוצים שיהיו יותר עמים שיעשו שלום עם ישראל, כי זה מאיים על כולם. אז הם, במקום לתקוף את ישראל, כנראה שהם מפחדים יותר מעם ישראל מאשר מהגבעונים, אז הם הולכים לגבעון, והם שמים סוג של מצור, סיג' על גבעון, ושם הם נמצאים. ואז אנשי גבעון שולחים ליהושע לגלגל, מחנה בגלגל, והם אומרים ליהושע בפסוק י', אל תרף ידיך מעבדיך, אל תעזוב אותנו. עלה אלינו מהרה, והושיע לנו ועוזרנו, כי נקבצו אלינו כל מלכי האמורי יושבי ההר. עכשיו הם אומרים, עכשיו הגיע הזמן לפרוע את החוב. כן, עכשיו צריך לשלם. אתם, אנחנו התחייבנו לשרת אתכם ולעשות כל מה שנדרשנו. עכשיו אתם צריכים לבוא ולעזור לנו נגד המצור הזה. ואז אנחנו קוראים, ויאמר אדוני אל יהושע, אל תירא מהם, כי בידך נתתים, לא יעמוד איש מהם בפניך. אז הנה יש לנו הבטחה אלוקית מפורשת, אין לך מה לחשוש יהושע, אני איתך, לא לפחד, אני נותן לכם, נותן לך את האויב הזה, אף אחד מהם לא יעמוד בפניך. אז יהושע יודע שיש לו הבטחה אלוקית, זה לא אומר שלא צריך לעשות משהו, אבל לפחות יש לו את הביטחון הזה. ויבוא עליהם יהושע פתאום, כל הלילה עלה מן הגלגל. עכשיו, המילה פתאום, הרבה פעמים בתנ"ך, זה בהפתעה. אף אחד לא ציפה שזה יקרה. וכנראה יש המסבירים שמן הגלגל ועד לגבעון זה משהו כמו 30 קילומטר. וזה עלייה. אז הגלגל זה ליד יריחו, לא רחוק מיריחו, שם היה המחנה שלהם. ואז הם עלו לאזור של גבעון. גבעון זה באזור, חבל שלא הבאתי מפה, הייתי צריכה להביא מפה, אבל אתם יודעים איפה זה גבעון? כן, באזור הזה, נכון. אז כנראה שזה עלייה, וכנראה שלא ציפו שאף אחד יעשה את זה בלילה גם. ללכת בלילה בעולם העתיק היה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. אולי היה ירח מלא, אני לא יודעת, אבל מאוד קשה ללכת בלילה, ובכל זאת יהושע עשה את זה, וזו הייתה טקטיקה ידועה איך להפתיע את האויב. ואז נאמר לנו, ויהומם אדוני לפני ישראל, ויקם מכה גדולה בגבעון, וירדפם דרך מעלה בית חורון, ויקם עד עזקה ועד מקדה. אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא המם אותם, confused them, struck them with confusion, ויקם מכה גדולה בגבעון, הוא הצליח, יהושע או השם, היכה בהם בגבעון, ואז יהושע רדף אחריהם דרך מעלה בית חורון, ואז הוא ירד דרומה, 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 וכבש בעצם את כל הדרום, כל דרום הארץ. עכשיו יש לנו פרט מעניין, והיא בנוסה מפני ישראל, הם במורד בית חורון, הם יורדים מבית חורון, והשם ישליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים, עד עזקה וימותו. השם שלח עליהם אבנים גדולות, עד עזקה, זאת אומרת, זה מהלך מאוד רחוק, ומתו, רבים אשר מתו באבני הברד, מאשר הורגו בני ישראל בחרב. יותר מתו בברד הזה, מאשר שבני ישראל הוגו בחרב. אוקיי? אז היה פה, אפשר לקרוא לזה נס, אפשר לקרוא לזה סוג של איזה אירוע קשה מאוד של מזג אוויר, וירדו אבנים גדולות של ברד ופגעו בעמים האלה והפילו אותם. אם הסיפור היה מסתיים פה, אני לא חושבת שהיה חסר לנו כלום. אנחנו מבינים מה קרה. יהושע עלה לגבעון, לחם נגד העמים שצרו על גבעון, הנשים האלה ברחו, יהושע רדף אחריהם, בתוך כדי המרדף הזה אבנים ירדו מן השמיים, פגעו בכנענים והמיתו והפילו הרבה חללים. אוקיי, זה משהו מאוד נדיר ומאוד מיוחד, אבל בסדר, דברים כאלה יכולים לקרות. ואז יש לנו קטע שאנחנו לא מבינים מאיפה זה נפל עלינו. אז ידבר יהושע לאדוני, ביום תת אדוני את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון. וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו, הלא היא כתובה על ספר הישר. ויעמוד השמש בחצי השמיים, ולא עץ לבוא כיום תמים. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע אדוני בכל איש, כי אדוני נלחם לישראל. ואני רוצה לשאול אתכם, אוקיי, אילו תהיות, אילו שאלות או אילו בעיות עולות לכם מן הקטע הזה? כל מיני, אתם יכולים לשאול כל דבר שעולה על דעתכם. אוקיי, לא מובן למה יהושע צריך לבקש או לדבר או לצוות שהשמש והירח יעמדו אם היה ניצחון. אבל זה בהנחה שמתי הוא אמר את זה? אחרי. וזאת בבעיה השנייה. מה זה אז ידבר יהושע? אוקיי, מה זה אז? מתי הוא אמר את האמירה הזאת? ומה הייתה המטרה של האמירה הזאת? אז, איך קוראים לך? חי אומרת שאם זה בסוף, את מניחה שזה בסוף? בסוף או אחרי או משהו כזה, אז מה המגמה? מה המטרה של האמירה הזאת? מה היא? הוא, הרי הוא כבר ניצח. אוקיי. איזה עוד שאלה עולה? אז מדוע הוא צריך להגיד שמש בגבעון דום וירח בעמק הירמון? מה זה הכפילות הזאת שהיא למעשה אותו דבר ואין צורך בה? אני רוצה להזכיר לכם מה שראינו בתחילת הפרק, עם מה הצטייד יהושע כשהוא יצא לקרב, זאת אומרת, איזה הבטחה הובטחה לו לפני שהוא בעצם הגיע לגבעון. פסוק ה', הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח ליהושע לפני הקרב את הניצחון. ואז אם אנחנו נאמר ששמש בגבעון דום קרה בגבעון, אז עולה השאלה, למה יהושע צריך את הבומבסטיות הזאת, את הציווי הכל כך קיצוני הזה של, שהשמש תעמוד? השם הבטיח לו את המלחמה, אמר לו, אני נותן אותם בידיך. למה יהושע כל כך חרד שהוא צריך להפעיל פה את מה שאנחנו קוראים היום נשק יום הדין, כזה נשק הכי אולטימטיבי שיש? כי באמת להגיד, ואני חייבת להגיד לכם משהו אישי, שאני, כשלמדתי את הסיפור הזה בכיתה ד', הוא נורא הפריע לי, אפילו כשלמדתי כל הניסים של קריאת ים סוף וזה, כל זה לא הפריע לי. משום מה זה הפריע לי. דווקא הסיפור הזה של שמש בגבעון דום, היה פה משהו שלא הסתדר לי. זה לא היה בעיניי הגיוני, שבשביל מלחמה, שכבר, אני אז לא שמתי לב לזה, אחר כך, שכבר אני, אתה יודע שאתה הולך לנצח. אוקיי? לפחות יש לך, אם אתה מאמין, אז יש לך הבטחה. וזה בסך הכל קרב. אנחנו לא מדברים פה על קריאת ים סוף, אנחנו מדברים פה על מעמד הר סיני. אנחנו מדברים על מלחמה שיש אולי איזה בלגן, אבל לעצור את השמש ולעצור את הירח, להגיד, חבר'ה, תעמדו, אני צריך פה להילחם. אני לא הבנתי מה הניע את יהושע ללכת כל כך רחוק עם הדרישה, הבקשה, או התפילה, או איך שלא נבין את זה. רציתי להבין אז, ולא הבנתי, מה בדיוק קורה פה? איך, מה הוא חושב? מה יש לו בראש? יש לך תשובה, בבקשה.
יש פה השוואה של יום ולילה. הלילה משתמשים בו בשביל לעלות בשקט ומתחת לחושך, להגיע למטרה. כשמגיעים למטרה, צריכים לסיים את העבודה. אז מה שיהושע מבקש, הוא כבר עלה למטרה בחושך, והוא הפתיע. עכשיו הוא מבקש, תן לי לגמור את העבודה, אני רוצה שיהיה יום ארוך. זה למעשה מה שהוא מבקש.
אוקיי, אז יפה מאוד, ואנחנו נגיע לרעיון הזה בתוך דברי הרלב"ג. אז בעצם לפי הדעה הזאת, אז ידבר יהושע, מתי זה קרה לדעתך? במשך היום, שם בגבעון כנראה, או סמוך לגבעון, כמו השמש בגבעון. טוב, זאת אומרת, הוא רוצה להספיק, כמו שאתה אומר, הוא רוצה להספיק את מה שהוא יכול להספיק באותו יום, ולכן הוא מבקש מהשמש לעמוד. ואז השאלה שלי היא, האם הוא באמת מבקש מהשמש לעמוד, או שהוא אומר את זה בצורה כזאת, אבל למעשה יש לו רעיון שדומה לשלך. אוקיי, נגיע לזה. אני רוצה רק עוד דבר אחד, לפי המילים, ביום קט השם את האמורי לפני בני ישראל, מה משתמע, זה פסוק י"ב, מה משתמע לגבי העיתוי, the timing of, של האמירה הזאת? מה זה, איך זה נשמע לכם? אז ידבר יהושע להשם, ביום קט השם את האמורי לפני בני ישראל. כשאנחנו עם ביום קט השם את האמורי, מה משתמע מזה? מתי ביום? בוא נגיד ככה. נכון. אם אנחנו נגיד, יש אפשרות כזאת, אתם הלכתם יותר לכיוון של, זה כאילו רטרואקטיב, הפסוק הזה הולך אחורה, ואומר, נכון, לפי הפסוקים מתארים את כל הקרב, ואז מסבירים לנו מה קרה בתוך גבעון, או ליד גבעון, נכון? כי בכל זאת הוא אומר שמש בגבעון דום, אז אם הוא נמצא באזיקה, אז למה הוא יגיד שמש בגבעון דום? זה יותר הגיוני שיגיד שמש באזיקה דום. אז יותר הגיוני להגיד שבכל זאת הוא סמוך לגבעון, בתוך גבעון. אבל, אז זה אומר שמסיימים את הקרב, ואז מסבירים לנו מה קרה תוך כדי. אבל יש אפשרות אחרת, שאז ידבר יהושע, זה כמו שאתה אמרת, זה אחרי שהם נעשו, אחרי שהם רדפו, אבל אז השאלה היא, אז מה המשמעות של האמירה הזאת. וכאן אני רוצה להסתייע במדרש. אוקיי? יש לך לחדה. אוקיי? במדרש תנחומה. חסר פה... כן. אמר לו השמש, שמש בגבעון דום. אמר לו השמש, או אמר לו, היום אנחנו משתמשים בשמש בנקבה, אבל בסיפור הזה הוא זכר. אמר לו השמש ליהושע, וכך אתה גוזר עליי שאדום? אמר לו, הן. אמר לו, ומי יאמר כילוסו של הקדוש ברוך הוא? כילוסו זה שבחו. אמר לו, דום אתה, ואני אומר כילוסו של הקדוש ברוך הוא. שנאמר, אז ידבר יהושע, ואין אז אלא שירה. שנאמר, אז ישיר משה. אז איך בעל המדרש מבין את המשמעות של אז ידבר יהושע לשם ביום קט השם את האמורי?
זה בא אחרי המלחמה ולפני שהם נכנסו
יפה. זה בא כשיר תודה, כשיר שבח. אז ידבר הוא משווה לאז ישיר. ויש פה, הוא אומר, יש פה בעצם שירה. עכשיו, מה הכוונה של שמש בגבעון דום? נכון, אז מה פירוש המילה לדום? לדום, לדום כנראה. מה פירוש לדום? לשתוק. כמו וידום אהרון. אוקיי? דממה. אז שמש בגבעון דום, וירח בעמק הילום, קודם כל יש פה פואטיקה. אין כאן משהו מילולי, זה לא באופן מילולי, כי איך אנחנו יודעים למשל שהשמש משבחת את הקדוש ברוך הוא? יש לנו פסוק, יש לנו פסוקים כאלה בספר תהילים, למשל, קודם כל השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו, מגיד הרקיע, וגם והוא כחתן יוצא מחופתו יסוס, יסוס קיבל לרוץ אורח, שהוא משבח השמש, כאילו הולכת ומספרת את השבח. אז כשיהושע אומר שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, הכוונה היא, תן לי עכשיו, אתה תשתוק, תן לי עכשיו לשבח ולהלל את הקדוש ברוך הוא על הניצחון הגדול. אבל מה פירוש בידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו? אז כל זה אנחנו צריכים להבין באופן פואטי, באופן מטאפורי. למשל, יהושע אומר, השמש עומדת, והירח עומד, עד יקום גוי אויביו, עד שאני יכול לספר את הסיפור של הנקמה על האויבים, וכולי וכולי, ואז הבעיה, השאלה היא, ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם לישראל. אז גם פה הוא צריך להגיד, זה לא היה, איכשהו צריך, זה לא כל כך פשוט להבין את הפסוק הזה על פי הדעה הזאת, אבל משהו כמו, אף פעם השם לא שמע את השבח באופן ישיר, אלא שמע את זה דרך השמש והירח, כי השם נלחם מישראל, כי אני רוצה לספר את הסיפור של הניצחון. אוקיי? אבל ברור שבשירה אתה לא צריך לדבוק במשמעות המילולית של כל מילה. אוקיי, אז לפי זה, לכן אני חושבת שזה גם מסתמך מאוד על ביום קטע שמת האמורי. בעיניי לפחות, ביום קטע שמת האמורי זה בסוף היום. אחרי שהשם נתן את האמורי לישראל, אז יהושע אמר את דברי השבח האלה. והוא פשוט מנסח את השירה בצורה של עמידת השמש, עמידת הירח. יש אפילו תיאוריה מעניינת למה יהושע ניסח את זה בצורה כזאת, ויש איזה חוקר מלחמות כזה, כן, מי שמכיר מלחמות קרבות בעולם העתיק, שאמר שהיה איזה מלחמה שהמצביא, השר צבא, הוא כיוון את החיילים בצורה כזאת שהאויב היה מול השמש, השמש סנברה את האויב, את החיילים, וכך הוא הצליח לנצח אותם. אז אם אנחנו רוצים ללכת בכיוון של איך, למה דווקא יהושע, אם זה נכון שזה מטאפורה, ויהושע משתמש בשמש בתור איזה סמל לניצחון, אז דווקא בשימוש מושכל של השמש, יהושע הצליח לגבור על האויב שלו. אולי, אוקיי? זה תיאוריה. עכשיו אני רוצה שתסתכלו בפירוש של רבג. הרלב"ג, יש לו בעיות אחרות עם הפירוש המילולי של הסיפור הזה. וכאן אנחנו מגיעים לדעה שלך, לרעיון של אדוני, שאני יודעת את שמו. אוקיי, עכשיו רלב"ג. עכשיו רלב"ג, הרבה פעמים יש לו בעיה עם ניסים, בגלל, יש לו איזה שהן השקפות לגבי איך הטבע פועל, מתחת לשמיים, מעל השמיים. זה מורכב, אבל זה לא כל כך משנה לענייננו. בזאת הפרשה יש ספקות רבות, ראוי לעיין בהם. זאת אומרת, יש פה בעיה. האחד הוא, שאם היה שהשמש עמד ובטל מהתנועה הנראית לו, הנה היה זה המופת יותר נפלא לאין שיעור מהמופתים שנעשו על ידי משה. למה הנס הזה יותר גדול מכל הניסים שעשה משה? יש לכם רעיון? למה דווקא הנס הזה יותר גדול? תלוי איך מבינים מה זה גודל נס, ולמה הנס הזה הוא באמת אדיר, אדיר בכל קנה מידה? בדיוק, בדיוק. זה המדד. מי מושפע? ולפי הרלב"ג, ככל שיש יותר מושפעים, כך גדול הנס. אז אם השמש עומדת, אז כל העולם כולו מושפע מזה. אוקיי? Okay? הנה זה סותר מה שאמרה התורה, שלא קם נביא עוד בישראל כמשה, לכל האוצות והמופתים אשר עשה משה לעיני כל ישראל. הנה אומרת התורה שאין מי שמשתווה למשה מבחינת גודל הניסים. אז אי אפשר להגיד שיהושע עשה נס יותר גדול ממשה. בסוגריים אני אגיד לכם שחזר פתרו את הבעיה הזאת בדרך מאוד מעניינת, והם מייחסים למשה אותו הנס. מישהו יודע איפה, באיזה מקום, באיזה סיפור, שמשה גם העמיד את השמש במלחמה נגד עמלק. במלחמה נגד עמלק וידי משה הם כאילו, הם כאילו עוצרים את השמש. אז חזר פתרו את הבעיה הזאת. אבל אנחנו, שאנחנו רבה, שהוא דבק יותר בפשט, אז הוא אומר, יש לי בעיה עם זה. ואני אגיד לכם את האמת, גם אם אנחנו נגיד שזה לא בעיה, יכול להיות שישוע עשה נס יותר גדול חד פעמי ממשה. אגב, בכל זאת משה עשה לאורך הזמן הרבה 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 יותר ניסים. אבל אני חוזרת לטענה שלי בתחילת השיעור, שיש משהו דיספרופורציונלי בין הסיפור לבין הנס. הנס הזה הוא יותר מדי. It's just too much. You know? זה פשוט לא מתאים לסיטואציה. ולכן זה עושה, זה גורם לאיזשהו אי נוחות. איך זה מסתדר בכלל, האירוע עם הנס הזה? ולכן אני לא, רבג לא כנראה היה כל כך מוטרד מזה. אנחנו אולי עם המנטליות היותר מודרנית, אנחנו יותר מוטרדים. וגם הספרותית, זאת אומרת, מבחינה ספרותית זה לא מסתדר עם הסיפור. אוקיי, עכשיו הוא מביא את הפתרון שלו. מה שאמר, ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם ישראל, הורה בזה, כי זה המופת, הוא בעניין המלחמה בעצמותה. ואם היה זה המופת במידת מהתנועות, לא היה לו רושם, לא היה רושם בעניין המלחמה כלל. הבנתם את הטענה הזאת? עוד פעם, בגלל שכתוב שלא היה כיום הוא לפניו אחריו ושמע השם בכל איש, כי השם נלחם לישראל, הורה בזה כי זה המופת ובעניין המלחמה. מה היה אומר רבג, אילו היה הנס פה עמידת השמש, מאיך המשפט הזה היה צריך להיכתב? לא כי השם נלחם ישראל, אלא
השם
נעמיד את השמש. אז אומר רבג, אז עובדה שהנס הוא, הייחוד של האירוע הזה הוא דווקא במלחמה ולא בעמידת השמש. זה הדיוק שלו. עכשיו הוא מסביר. מאמר יהושע היה שטרם שיסור השמש מיות על גבעון וירח מיות על עמק איילון תשלם נקמת גוי אויביו. אבל קיצר הכתוב בזה. ויורה על זה מה שאמר אחריו, וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו. והרצון, הכוונה בזה, שכבר דמם השמש בגבעון וירח בעמק איילון, עד שנשלמה זאת המלאכה מהנקמה. וזה היה עניין נפלא. כי לא די שיעד שינקמו ישראל מהקמים עליהם, אבל יעד עם זה שזאת הנקמה תושלם או תשלם בזמן קצר כזה. שזה מאוד מאוד קרוב למה שאתה אמרת. אתה מבין? זה לא בקשה, נכון. לא, לפי רבג נראה לי שזה בקשה, שיהושע מבקש שטרם שיסור השמש מיות על גבעון, ירח מהיילון, תשלם נקמת גוי אויביו. אני חושבת שהוא מבקש את זה, הוא אומר, אל תדבר יהושע, זאת אומרת, תוך כדי הקרב, לפי רבג זה חוזר לאמצע הקרב. יהושע אומר, וואו, אני רואה שהשמש מתחילה לשקוע, אני חייב לסיים את המלאכה, הנה, כמו שאתה אמרת, המלחמה הוא זמן, הוא ביום, הוא לא בלילה, אז בואו, אנא, הקדוש ברוך הוא, תן לי את הניצחון מהר. ונראה לי שככה, אולי גם אפשר לפרש כמו שאתה אמרת, שאולי זה היה בסוף, אז הוא הודיע שזה מה שהשם עשה. אבל נראה לי יותר נכון שיהושע מבקש את זה, ואז אומר רבג, יש פה שני ניסים. אחד, הם הצליחו להתגבר על האויבים שלהם, הם ניצחו אותם, ושזה קרה בזמן קצר. וזה אומר רבב, מספיק, דייני, אני לא צריך ניסים של עמידת שמש ועמידת ירח. עכשיו, לחזור לשאלה שלך, למה הכפילות? אם אנחנו מדברים על פואטיקה, אז אין בעיה, נכון? אז פואטיקה כמו פואטיקה, אתה יכול להרחיב, לקצר, לעשות מה שאתה רוצה. אז לפי הרלב"ג, אל ידבר ישוע באמת חוזר אחורה, וידום השמש וירח עמד, זה לא ישוע שאומר את זה, הכתוב אומר את זה, ותראו מה קרה באותו יום שהקדוש ברוך הוא שמע בכל איש. עכשיו, אתה יודע שאפשר להגיד ששמע אולי זה הורה, או אפשר להגיד ביקש, התפלל, וכי השם נלחם לישראל, הקדוש ברוך הוא היה חלק מהקרב הזה. אני חושבת שהיתרון של הפירוש הזה, חוץ מזה שזה יותר מסתדר לנו עם תפיסת העולם שלנו, הוא מה שאני התחלתי בו, שזאת אומרת שספר יהושע בעצם הוא סיפור של המעטת הניסים. זאת אומרת, פתחנו עם קריאת הירדן ויריחו שהחומות נפלו, ואז המשכנו וכמעט כל שאר הספר הוא הדרך הטבע. ורק המלחמה הזאת פתאום מקפיץ אותנו למעלה, מעבר לכל מה שאפשר לתאר לעצמנו, ומביא פה נס הכי גדול שיכול להיות. ולכן אני חושבת שאם אנחנו נראה את ספר יהושע כאיזשהו מכלול, אז אפשר להגיד, היה פה בפירוש, הייתה פה התערבות אלוקית, והיו גם התאבנים מהשמיים, אבל הכל נעשה בכל זאת בצורה יותר נסתרת, יותר בדרך השם, בדרך הטבע. עכשיו, רק כדי לחזק את הרעיון הזה, אני מצאתי עוד מדרש שאני חושבת שהוא גם מרמז לרעיון. יש לנו עוד זמן לעשות את זה. יפה. הנה אתה כבר, יפה מאוד. אז הנה אתה כבר סיימת את השיעור? אוקיי, אבל נראה את זה בפנים. במדרש תהילים, אולי אתה לא מכיר את המדרש הזה, על הפסוק יום ליום יביע עומר, שזה כמובן מזמור יתת, אמר רבי זערה, יומו של יהושע מתנה ליומה של דבורה, שנאמר ביומו של יהושע, וידום השמש וירח עמד, וכתיב ביומה של דבורה, מן שמיים נלחמו, הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא. אז אומר רבי זערה, אני יודע באיזה ימים מדובר פה, זה לא סתם יום ליום יביע עומר, אלא יום של יהושע מתנה. מתנה זה לתנות לבת יפתח, זאת אומרת, זה קשור לדיבור, לדיבור. שם זה, בסיפור של בת יפתח, הן מתנות, הן כאילו מבקות אותה, מדברות עליה, מספרות עליה. מתנה ליומה של דבורה, ודעתי זה נורא יפה משום, הביטוי הזה הוא נורא מזכיר את הביטוי שאנחנו משתמשים בו היום, to dialogue, כאילו, או להתכתב, בעברית אנחנו אומרים הרבה להתכתב עם, המילה הזאת מתכתבת עם המילה הזאת, הרעיון הזה מתכתב עם הרעיון הזה. הרבה משתמשים בזה בספרות, בניתוח ספרותי. אז אומר רבי זערה, בעצם יש פה שיח, יש פה דיסקורס בין היום של יהושע ליום של דבורה. למה? כי ביום של יהושע כתוב וידום השמש וירח עמד, וביומה של דבורה גם מתייחסים ל מה שאנחנו קוראים בעברית גרמי שמיים, לא שמש וירח אבל כוכבים, שמיים, כוכבים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על משהו שקשור לכוכבים, לשמיים, ותכף אנחנו נראה את זה יותר בפנים. עכשיו הם חתכו לי פה את ה אני צריך להסתכל בצד השני של הדף. כשאני התחלתי להבין, לנסות ולהבין את הדרשה הזאת של חז"ל, אז אמרתי, בואו נראה באמת איך הקרב של דבורה ומה שקרה שם בהר תבור דומה למה שקרה בגבעון. אז עכשיו אני אבקש מכם לעשות קצת עבודה. תפתחו בעיקר לפרק ד' בספר שופטים. בבית. אוקיי? אז אני כתבתי בצד ימין, השם מבטיח ליהושע כי בידך נתתים, והאם מישהו מוצא את המקבילה בספר דברים, בספר שופטים? יפה. ונתתיהו בידיך. אלה אמנם דברי דבורה, אבל היא מדברת בשם השם. הלא ציווה השם אלוקי ישראל, אוקיי? ואז ונתתיהו בידיך. עכשיו, יהושע עולה עם חייליו לגבעון, ויש לנו דומה, אני כבר אגיד לכם, בפסוק י' ויזעק פרח את זבולון ואת נפתלי קדשה, ויעל ברגליו 10,000 איש, ותעל עמו דבורה. אוקיי? אצלנו כתוב, ויהומם השם לפני ישראל, ודרך אגב, הביטוי להמם הוא ביטוי לא ברור, מה, איך בדיוק הקדוש ברוך הוא המם אותם, אבל ככה זה מוצג, בלי להיכנס לפרטים. ואיפה יש לנו את המקבילה בפרק ד' פסוק ט"ו, ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק. אוקיי? אצלנו, וידפם דרך מעלה בית חורום, ויהי בנוסם מפני ישראל. ומה יש בספר שופטים? וינוס ברגליו וברק רדף. אוקיי? אז יש לנו פסוק ט"ו, סוף ט"ו, תחילת ט"ז. אוקיי, עכשיו, והשם השליך אבנים גדולות מן השמיים, וכאן אני מפנה אתכם לשירה, לשירת דבורה. את הפסוק הזה שהמדרש ציטט, פסוק כף, מן שמיים נלחמו, הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא. ועכשיו אני רוצה להכניס עוד משהו. הפסוק הבא, נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון, תדרכי נפשי עוז. לפי הרבה מפרשים, הם מנסים להבין מה קרה שם בהר תבור, מה היה ההתערבות השמימית הזאת שהתרחשה שם. האם מישהו מבין מה זה נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון? אתם מכירים את הסיפור הזה? את הפירוש הזה? מה זה נחל קישון גרף אותם? מה זה לגרוף? אתם יודעים? לגרוף? נכון, בדיוק. סחף אותם. סחף אותם, אוקיי? למה שנחל קישון יסחוף אותם? באיזה תנאים זה יקרה?
סופה.
סופה, בדיוק. הייתה סופה, היו גשמים עזים שירדו באותה עת, והגשמים האלה סחפו את הכנענים. הכנענים יותר הסתבכו בגלל שהיה להם רכב ברזל. המקרא מספר לנו שהיה להם רכב ברזל, הרכב הברזל נתקע, כנראה, בתוך הבוץ, ולכן הם הסתבכו שם. אז גם פה יש איזשהו אירוע אקלימי, נקרא לזה. אצלנו היה ברד, אני אומרת אצלנו בספר יהושע, ירד ברד בכמויות גדולות, וכאן ירדו גשמים בכמויות גדולות. והמקבילה האחרונה, וידום השמש, עד יקום גוי אויביו. כאן מצאתי מין מקבילה קצת אולי פחות חזקה, אבל בפסוק למד א', בסוף השירה, כן יובדו כל אויביך השם ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כצאת השמש. השמש פה מסמלת את הכוח של האוהבים של השם. הם אלה שהם נגיד זוהרים כשמש, הם חזקים כמו השמש, וגם השמש הייתה איזשהו סמל של ניצחון, כמו שהבנו אותו, בסיפור של יהושע. אוקיי, אז אם זה נכון שבאמת יש פה מקבילות לא, לא, לא מעטות, ואפילו כמו שראינו המדרש בעצמו מצביע על הקשרים בין שני הסיפורים, אז אני רוצה להציע שכמו שרוב המפרשים מבינים שבספר שופטים היה פה אירוע טבעי על פי כללי הטבע, אמנם זה קרה בדיוק מתי שהיה צריך לקרות, וזה הנס, אולי העיתוי, the timing, זה הנס, אבל בכל זאת לא היה פה איזה אירוע גרנדיוזי, בומבסטי, כן? ואולי אפשר להשליך מהסיפור של דבורה וברק אחורה לסיפור של יהושע, ולטעון שגם אצל יהושע לא היה פה אירוע דרמטי מבחינה אלכיבית, אלא היה פה אירוע בפירוש חשוב ומשמעותי ומכריע, אבל לא במונחים הפשטניים, הייתי אומרת, או הפשוטים, פשטני אולי זה יותר מדי שיפוטי, אבל לא במובן הרגיל של המילים. היה פה איזה תיאור מטאפורי, פואטי, של אירוע בפירוש חשוב, אבל לא מרעיש עולמות, אוקיי? ודבר אחרון שאני רוצה להביא זה הדברים הקצת, הייתי אומרת, דו-משמעיים של הרמב״ם. אנחנו יודעים שהרמב״ם גם כן לא כל כך אהב ניסים. כן? הרמב״ם, איפה שיכול להסביר נס בדרך הטבע, הוא משתדר מאוד לעשות את זה. אז הרמב״ם אמר את המילים האלה, ואפשר להסביר לבדי מפרש פעם לכאן או לכאן. במורה נבוכים, חלק שני, פרק למד, שיראה לי באומרו כיום תמים, הוא מתייחס לפסוק, ויעמוד השמש בחצי השמיים ולא עץ לבוא כיום תמים, שזה בפירוש דרך אגב שפה מאוד פואטית, אוקיי? שיראה לי באומרו כיום תמים, שהוא יום הגדול שיהיה, כי תמים שלם, וכאילו אמר שהיום ההוא היה אצלם בגבעון כגדול שבימי הקיץ שם. היה אצלם בגבעון. עכשיו השאלה היא מה זה אצלם. אני רוצה להציע שהרמב״ם רצה להגיד שבתפיסה שלהם, בגלל שהם הספיקו להשיג כל כך הרבה באותו יום, הם באמת, מה שהם רצו לעשות, הם הצליחו. הם הצליחו בצורה כל כך מרשימה, אז כאילו היום היה אינסופי כזה. זה היה אצלם בראש שלהם כמו יום קיץ, הכי ארוך שיכול להיות. זה כמו שלפעמים אנחנו מרגישים שיש יום קצר ויום ארוך. למה היום הוא ארוך? לפעמים כי זה יום קשה, יום מלאה, אבל לפעמים הוא יום ארוך כי אני הספקתי, וואו, הספקתי גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. אז אצלי בראש זה היה כמו יום מאוד מאוד ארוך. ואני חושבת שנדמה לי, אני רוצה להגיד את זה חד משמעית, אבל נדמה לי שהרמב״ם מרמז זה, היה אצלם בגבעון, בראש שלהם, בתפיסה שלהם, היום הזה היה יום תמים. הוא היה היום היום הכי ארוך שיכול להיות בקיץ, כי הם הצליחו להביס את האויב בצורה כל כך מרשימה. אוקיי? אז אני מקווה שהצלחתי להציג פה איזושהי תפיסה אחרת של הנס בגבעון, וכל אחד יכול גם, כמו שאני אומרת לתלמידות שלי, אם מישהי אוהבת את הנס הזה ורוצה להאמין בו, שיבושם לה, שיהיה טוב לה, ולא אני אגיד שזה לא נכון, אולי אני טועה, אבל אני אוהבת שיהיו יותר מאופציה אחת כדי להבין את הסיפור הזה. תודה.